טוב, אז בעזרת השם, אנחנו נלמד בענייני יום כיפור, בסדר? ואחרי החופש, אחרי בין הזמנים, החופש, אז נחזור לעניינים הרגילים, ללימוד הרגיל. בסדר, אז אנחנו עוסקים בסוגיית יום כיפור. נפתח במדרש, מדרש אליהו רבה, מקור אחד, מדבר על יום כיפור בתור יום מאוד מאוד עליון בשנה. כתוב בפסוק, ימים יוצרו ולא אחד. ימים יוצרו, כוונה, הקדוש ברוך הוא יצר הרבה ימים בשנה, אבל הקדוש ברוך הוא באמת, באמת, יש לו יום אחד. יום אחד שהוא מבחינתו היום, כן? לכן המסכת שעוסקת ביום כיפור נקראת יומה, כן? זה היום, יום שהוא מעל הכל. זה יום הכיפורים לישראל, שהוא שמחה גדולה לפני מי שאמר והיה עולם, שנתנו באהבה רבה לישראל. זאת ההגדרה המיוחדת הזאת, שאני חושב שהיא צריך להתרגל אליה ולהקל אותה, שיום כיפור מוגדר בתור יום השמחה הגדולה לפני מי שאמר והיה עולם. היום הכי שמח של הקדוש ברוך הוא. ואת היום הגדול והשמח הזה, הוא נתנו באהבה לישראל. ומה בא לומר שאני חושב הרבה שנים לקח לי ככה, בשלבים המוקדמים, שאתה בעיקר רואה ביום כיפור איזה יום מאוד נורא והיום, כמו שהוא אכן באמת נורא והיום, אבל פחות רואה את היום השמחה שתמון בו, ולאט לאט אתה יכול לגלות שבאמת ככה מופיע גם בחז"ל וגם לאט לאט נראה את זה, ננסה היום לראות את הנוראות, אבל גם את השמחה הגדולה שתומן בתוכו היום הנשגב הזה. אנחנו יודעים שיש מחלוקת בין רבי יהודה הנשיא לבין רבנן לגבי יום הכיפורים, מחלוקת ידועה, האם יום הכיפורים מכפר רק למי שחוזר בתשובה, או שיום הכיפור מכפר גם למי שאינו חוזר בתשובה, לאינם שווים. רבי יהודה הנשיא, הוא זה שסובר את הדעה המאוד מדהימה הזאת, כן? שיום כיפור מכפר גם לשאינם שווים, אבל לא נפסק כמו, נפסק שיום כיפור מכפר דווקא למי שחוזר בתשובה, וזה דעת רבנה. אבל למרות שלא נפסק כמו, הרב ציודה בשיחות מאוד מאוד הדגיש את דעת רבי, ודווקא דרך דעת רבי הוא אמר אשר יותר להבין מה החידוש של עיצומו של יום הכיפורים. בואו נקרא קטע קטן מהשיחה של הרב צבי יהודה על יום הכיפורים במקור 2. אומר הרב צבי יהודה ככה, רבי זה רבי יהודה הנשיא, שיום הכיפורים מכפר גם לשאינם שווים. לכאורה זה יום סיום של כל מאמצי התשובה שלנו. ומתוך כך נזכה להפיק תוצאות מן המאמצים. זה התפיסה הרגילה, שיום כיפור זה בעיקר יום התשובה. מה יש ביום הכיפור בלי תשובה? איך יכול להיות שזה פועל בלי תשובה? אבל יש ידיעה של רבי, שהיה קרוב למלכות, קרוב לריבונו של עולם, שיום הכיפורים הוא בעצם היום הזה. זאת אומרת, משהו ביום הכיפורים, במהות עצם היום הזה, פועל פעולה גדולה ועצומה. כמפורש בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. משמע שרבי הבין, ביום הזה, בעצמות היום הזה, על ידי היום הזה עצמו יכפר עליכם. משהו במהות היום. ואומנם אנחנו כן פוסקים כרבנן שצריך תשובה, אבל עדיין, רבי בא לומר לנו שמעבר לתשובה יש איזה עיצומו של יום. גם רבנן מודים לזה. אומנם רבנן אומרים קודם כל צריך תשובה, אבל אחר מכן עיצומו של יום מכפר. משהו במהות היום הזה, יוצר איזה כפרה, יוצר איזה בריאה מחודשת. צריך להבין מה זה הדבר הזה של, שנקרא עיצומו של יום, שאליו רבי מרים אותנו. ואני רוצה להראות לכם גם משהו מעניין ברמב"ם. הרמב"ם בהלכות תשובה, קודם כל בואו נראה מה הוא פוסק להלכה במחלוקת הזאת, אז באמת בהלכה ג' הוא כותב, בואו נראה, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו. שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. ועיצומו של יום מכפר לשווים, כדעת רבנה. זאת אומרת, למי יום הכיפורים מכפר? עיצומו של יום מכפר, אומנם עיצומו של יום, המהות עצמה של היום מכפרת, אבל לשווים. זאת אומרת, צריך לחזור בתשובה, ומתוך כך עיצומו של יום מכפר. ונאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז אנחנו רואים שהרמב״ם פוסק, כדעת רבנה, שיום כיפור פועל רק מכוח התשובה. אבל, בואו נלך הלכה אחת קודם, להלכה ב'. בהלכה ב', כותב הרמב״ם, מה קורה בזמן בית המקדש? אומר הרמב״ם ככה, שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר, ונתוודה עליו את כל עוונות מישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות וחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. והוא בתנאי שעשה תשובה. אז עד עכשיו זה נשמע מאוד דומה לדעת רבנן. גם שעיר המשתלח ביום הכיפורים בבית המקדש מכפר, אבל והוא בתנאי שעשה תשובה. אבל מוסיף הרמב״ם, אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. זאת אומרת, גם ללא תשובה, העבירות הקלות מתכפרות, גם ללא תשובה. אפילו לדעת רבנן שאנחנו פוסקים שצריך תשובה, אבל בזמן בית המקדש, העבירות הקלות לא היו מתכפרות מעצם עיצומו של יום גם ללא תשובה. ומהן הקלות ומהן החמורות? החמורות הן שחייבים עליהן מיטל בית דין או כרת. ושבועת שווא ושקר אף על פי שאין בהם כרת, הרי מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה, שאין בהם כרת, הם הקלות. זאת אומרת, רק העבירות שיש בהם מידת בית דין, כרת, שבועת שווא, העבירות הכי חמורות, הם היו צריכים תשובה כדי שהכפרה תעזור. אבל בזמן בית המקדש, רוב העבירות הרגילות, שזה רוב העבירות שאנחנו עושים, שתדעים לא לעשות, אבל אם אנחנו עושים, בדרך כלל עבירות של לא תעשה, עבירות של לאו, ועל העבירות האלה יום הכיפורים הם מכפר גם לדעת רבנן מעצם עיצומו של יום, אפילו ללא תשובה. אנחנו רואים שגם לדעת רבנן יש דבר כזה, שעיצומו של יום מכפר. וזה דבר מאוד מעניין, מה קורה שם בעיצומו של יום שגורם לכפרה, ומדוע יש הבדל כזה, שבזמן שבית המקדש קיים, חלק מהעבירות מתכפרות גם ללא תשובה. בזמן שאין בית המקדש קיים, חייבים תשובה כדי שהעבירות יחפרו. אז זה דבר מאוד, מאוד מעניין, מה קורה פה, איזה מין דבר זה שיש הבדל בין בזמן שבית המקדש קיים לבין בזמן שבית המקדש אינו קיים. בסדר? אז ננסה ככה להבין את הדבר. ללא תשובה, כמונה, כן, ללא תשובה, תשובה כוללת את החרטה, את הוידוי, את כל תהליך התשובה הרגיל, בימינו זה חלק מהתהליך, ומתוך כך יום הכיפור מכפר. אבל בזמן חז"ל, בזמן בית המקדש, חלק מהעבירות לפחות הן מתכפרות גם ללא התהליך של התשובה. מה קורה שם בעיצומו של יום? מה זה הדבר הזה? מה מתחולל חוץ מהתשובה שגורם לכפרה כזאת עם מיוחדת? בואו ננסה להתחיל לברר את הסוגיה הזאת, ואנחנו רוצים בעיקר להתחיל את הבירור במשנה במסכת תענית. בסדר? אתם רואים פה במקום מספר 4, יש פה משנה מאוד מיוחדת במסכת תענית, ואנחנו חילקנו אותה לשני חלקים, עשינו באמצע איזו הפרדה, חלק א' חלק ב', נקרא את המשנה, לאט לאט נפענח אותה, נראה מה קשה, ואז מתוך הפענוח של המשנה, נצא להבנה ראשונית של מהות יום הכיפורים, בעזרת השם. אז אומרת המשנה ככה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, סנה עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן, מעבל היופי, אישה עירת השם תתעלה. ואומר, תנו לנו פריידיה, ויללוה בשערים מעשר. אז המשנה מתאר פה בצורה מאוד יפה ופסטורלית וחיה, את יומיים, שני ימים של שידוכים בעם ישראל, שבהם היו, כן, היו בנות ירושלים יוצאות, חוללות בקרמים, והן עושות נאום שלם על שהמבט צריך להיות על העירת שמיים, ולא המבט החיצוני, אל תתן עיניך בנוי, בנוי, שקר החן, אבל היופי, שעירת השם היא תדלל. אבל, מה שכל כאן לא מובן, זה מה עושה פה יום הכיפורים. שני הימים של השידוכים זה ט"ו באב ויום הכיפורים. ט"ו באב, בסדר, גם הוא יום מיוחד שצריך ללמוד עליו, אבל מה קשור יום הכיפורים? יום הכיפורים, ביום שבו אנחנו מתרוממים מעל כל הגשמיות, נדמים כמלאכים, זה הזמן עכשיו להתחיל לעשות בשידוכים, בין מנחה למוסף, או בין שחרית למוסף, מתי היו עושים את הדבר הזה? איך זה יכול להיות שזה הדבר שהיו עושים בו ביום הכיפורים? אז זו שאלה ראשונה, בואו נשמור אותה לגבי החלק הראשון של המשנה. כן, מה עושה יום הכיפורים בתור יום של שידוכים בעם ישראל? אנחנו עוברים לחלק השני של המשנה. וכן הוא אומר, צנה וראנה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. כן, פסוק מיוחד בשיר השירים, שקורא לבנות ציון ללכת ולראות את המלך שלמה, שבשיר השירים הוא מבטא את, את הקדוש ברוך הוא, שהשלום שלו, באתרה שיתרה לו אמו, שזה איזה אתרה, איזה מדרגה מיוחדת, שמתי מתגלית? ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה יום חתונתו ויום שמחת ליבו? מסבירה המשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה. ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אז היום המיוחד, השמחה הגדולה, יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, זה יום חתונתו זה מתן תורה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. לא ברור בינתיים איזה יומיים נפרדים או יום אחד, אבל בכל אופן, יש פה ימים שמחים של הקדוש ברוך הוא. יום מתן תורה, ויום בניין בית המקדש. יפה מאוד. אבל נשאלת השאלה, מה זה קשור להתחלה של המשנה? בהתחלה של המשנה עסקנו בביטוב באב ויום כיפור. פתאום קופצים לדרשה שקשורה למתן תורה ובניין בית המקדש. קשה מאוד, מה הקשר פה בין כל הנושא של המשנה, בין החצאים של המשנה? אפשר היה לומר שאין קשר, אולי באמת ריבוי של ימים טובים שיש לעם ישראל, אבל זה קצת קשה, כי המילים, וכן הוא אומר שאיתה מתחילה החצי השני של המשנה, בא לומר שזה המשך של אותו עניין. דיברנו על ט"ו באב יום כיפור, וכן הוא אומר, ואז עוברים לדרשה שלכאורה לא קשורה בכלל. על פניו קשה מאוד לעשות פה סדר בנושא המרכזי של המשנה. אבל רש"י והברטנורה והמפרשים האחרים, הם מסבירים את החצי השני של המשנה בצורה מחודשת. ועכשיו זה יעשה לנו סדר בכל הבנת המשנה. אז בואו נראה מתוך פירוש הברטנורה. אומר הברטנורה, במלך שלמה זה הקדוש ברוך הוא, שהשלום שלו. אמו זה כנסת ישראל, זאת אומרת יש פה שמחה גדולה גם לקדוש ברוך הוא וגם לכנסת ישראל. מה זה יום חתונתו זה מתן תורה? אומר הברטנורה, זה מתן תורה, יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונות. דבר מאוד מחודש, מאוד מפתיע. מתן תורה זה לא מתן תורה שאנחנו רגילים אליו, ו' בסיוון, שבועות, לא. מתן תורה שמתכוון פה המשנה, זה יום הכיפורים. ככה גם רש"י מסביר, ושאר המפרשים. ולכן, זה הבנה מחודשת, זה יום השמחה. יום השמחה של הקדוש ברוך הוא שנקרא מתן תורה, זה יום הכיפורים. אבל אני אנסה להבין, מה פתאום הוא נקרא מתן תורה? שבו ניתנו לוחות אחרונות, אבל אני אנסה להבין, איך זה הופך להיות יום מתן תורה. אבל בואו רק נסיים את הביאור פה במשנה. מה זה יום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש? אומר הברטנורה, שנתחנך ביום הכיפורים. חנוכת המקדש, בבית המקדש הראשון, גם היא הייתה ביום הכיפורים. זאת אומרת, שעכשיו אנחנו בעצם מבינים שכל הנושא של המשנה הוא בעצם סובב סביב ציר אחד, והוא יום הכיפורים. גם החצי הראשון של המשנה עסק בט"ו באב יום הכיפורים, וגם החצי השני כהמשך עוסק בנושא של יום הכיפורים. הנושא המרכזי פה זה יום הכיפורים. הוא יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, הוא יום חתונתו. ולכן גם בו היו יוצאות בנות ירושלים לחולל. אז בואו ננסה להבין קודם כל את החצי השני, ומתוך כך נבין גם את החצי הראשון. מה הכוונה שיום הכיפורים הוא יום מתן תורה? כי בו ניתנו לוחות אחרונות. יום מתן תורה, בו' בסיוון, היה כמו סוג של חתונה. בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. חתונה אדירה ומופלאה ביותר. אבל הייתה עננה גדולה שהעיבה על החתונה הזאת. וזה היה חטא העגל. חטא העגל שקרה בעיצומו, בתוכו של מעמד הר סיני, עליו חז"ל אומרים, עלובה קלה מזנה בתוך חופתה. כביכול, ממש, הפנצ'ר הכי גדול שיכול להיות בתוך החתונה. ממילא חתונה כזו, שקראה לה כזה פנצ'ר, כזה סדק, בתוך החתונה, זה מאיים על כל החתונה. זה יוצר סימן שאלה, האם החתונה הזאת בכלל תחזיק מעמד? האם החתונה הזאת היא נצחית? או שחס ושלום, הסדק שהתגלה פה, מראה שהחתונה הזאת חס ושלום איננה נצחית. היא לא תחזיק מעמד אחרי שעבר כזה. ואחרי חטא העגל, עם ישראל יוצא לתהליך של תיקון. בהתחלה 40 ימים של ריחוק ושל הסתר פנים, כן, זה 40 יום ראשונים שבהם משה רבנו מתפלל ומרצה את השם, ולאחר מכן, מראש חודש אלול ועד יום כיפורים, 40 יום של התחברות, של השתייכות מחודשת לריבונו של עולם, שמסתיימים ביום הכיפורים במילים הידועות, בפסוק הידוע, סלחתי כדברך. ובימים האלו, ביום הכיפורים, בעצם מתברר שהקדוש ברוך הוא מוחה לנו על חטא העגל ומתחתן איתנו מחדש. ולכן זה היום שבו ניתנו הלוחות השניים. בעצם הלוחות השניים זה חתונה מחודשת. זה חידוש החתונה למרות חטא העגל. בעצם דווקא ביום הכיפורים מתברר שהמתן תורה, שהחיבור והחתונה שהייתה בינינו לבין ריבונו של עולם, היא נצחית. אין שום דבר שיבדיל אותה. כי אחרי ו' בסיוון עדיין היה ספק בדבר. האם ניתן יהיה להתגבר על המשבר ולהגיע לאותה הדבקות ולאותו חיבור, למרות ואחרי המשבר הנורא הזה. אבל דווקא ביום הכיפורים ברור שאין שום משבר בעולם ושום חטא בעולם, כי חטא העגל זה החטא הכי חמור, וממילא זה מלמד על כל החטאים, שאין שום משבר וחטא בעולם שיכול להפריד באופן סופי את עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ואחרי כל החטאים יבוא יום הכיפורים ויברר מחדש ויעשה לנו חתונה מחודשת, שזה עניינו של יום הכיפורים. חתונה מחודשת לגמרי, אחרי כל המשברים ולמרות כל המשברים, יבוא יום הכיפורים וינקה אותנו לגמרי, וייצר בנו חתונה ודבקות מחודשת עם ריבונו של עולם. לכן זה היום השמח ביותר, אולי השמח ביותר בשנה. זה יום עם עוצמה אדירה, עם גילוי מדהים, גילוי של דבקות נצחית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מה המחלוקת בין רבי לבין רבנן? איך אפשר להגיע לגילוי הזה של יום הכיפורים? לחתונה המחודשת הזו. רבי אומר שהגילוי הזה והייחוד הזה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא הם כל כך גדולים, הם כל כך עוצמתיים, שממילא הם מסלקים את כל המחיצות ואת כל ההפרדות, ואת כל, הכל כלא היה, הכל בתנו מבוטל, מעצם החיבור הפנימי הזה שמתגלה, הוא מסלק את כל מה שחוצץ. הכל הולך בתנו מבוטל. עיצומו של יום זה החתונה הפנימית הזאת, שממילא כל החטאים קלים ובטלים ומבוטלים לעומתם. לדעת רבנן צריך לעשות תשובה. אבל צריך לעשות תשובה כדי להגיע לאותה חתונה מחודשת. זאת אומרת, זה מאוד חשוב להבין. התשובה, גם לדעת רבנן, היא חצי מעניינו של יום הכיפורים. אולי אפילו החצי הפחות, ההכנה, ההכנה, התשובה היא הכנה קריטית, היא הכנה שהיא התנאי ביום הכיפורים, אי אפשר להגיע לעיצומו של יום ללא תשובה, וכך נפסק לדעת רבנן, אבל התשובה היא ההכנה למה? ההכנה אל החיבור המחודש של יום הכיפורים. אפשר לומר, התשובה היא ההכנה אל התשוקה, הכנה אל החיבור, הכנה אל החתונה המשמחת העמוקה של חיבור בין קודש הבריחו לכנסת ישראל. ולכן גם לרבנן יום הכיפורים תומן בתוכו שמחה עצומה, אבל צריך עבודה גדולה כדי להגיע אליה. עבודה של תשובה, של מירוק ושל הסרת המחיצות, כדי שהתשוקה הליבית הפנימית תתעורר מחדש ותמלא את ליבנו, ותתהר ותמלא את כל הלבאות מחדש, באהבת השם ועם ישראל. זה עניינו של יום. הדבר הזה עכשיו נותן לנו חידוש גדול מאוד, ותפיסה חדשה. יום כיפור, אם אנחנו תופסים אותו רק בתור תשובה, אנחנו מפספסים משהו מהותי. אנחנו רואים רק את הדבר הקשה והמעציב, ולא מבין שהדבר הזה הוא רק הכנה לדבר גדול ועצום ומשמח. התשובה היא מהותית, היא עקרונית, היא חלק מהותי מעניינו של יום, והיא אכן באה מתוך לב נשבר, ומתוך הווידוי ורצון לסלק את כל המחיצות, אבל היא הכנה לדבר מאוד מרומם ומשמח שקורה ביום הכיפורים, וזה הגילוי המחודש של האהבה והתשוקה. התשובה מכינה את התשוקה. ולכן, אולי אתן לזה משל, ככה למה הדבר דומה, לסבר את האוזן. מה ההבדל בין אם אני תופס את יום הכיפורים כיום של תשובה בלבד, לבין אם אני תופס אותו כיום של תשובה שמכינה את התשוקה והחיבור? אם אני תופס את זה בתור יום של תשובה, זה דומה ליום שבו אני עובד במכבסה. כן, אני מקבל את כל הכלים, את כל הבגדים שלכלכתי במהלך השנה, ואני פשוט צריך חבס אותם ותקן אותם בגד אחרי בגד אחרי בגד אחרי בגד עד שיגמר לי כל העבודה. עבודה קשה, עבודה מתישה. אין ספק שצריך לעשות אותה, אבל עדיין זה באמת עבודה שהיא סיזיפית, כן, קשה, עמלנית. אבל אם אני מבין שהתשובה של יום הכיפורים היא ההכנה אל התשוקה והחיבור והחתונה המחודשת, אז המשל הוא אחר לגמרי. אז אני כבר לא עובד במכבסה, אלא המשל הוא לקלה שהיא עומדת להיכנס לחתונתה. ואז מתברר שהסמלה של החתונה שלה היא מלאה בכתמים. אבל זה כתמים שאפשר להעביר אותם. וכדי להיכנס לחתונה צריך פשוט לנקות את הכתמים. אז צריך להשקיע, לקחת איזה סבון. הסבון הזה הוא עובד. כן, הסבון זה הוידוי והחרטה. וכל וידוי כזה, 10 וידויים שסידרו לנו ביום הכיפורים, הוא מסיר עוד קטן ועוד לכלוך, עוד מחיצה, והופ, הנה אנחנו בתוך החתונה. בוודאי שקלה כזאת, שמנקה את סמלת הקלה שלה, כולה בהתרגשות, כולה בהבנה, שהניקיון הוא הכנה לדבר הכי גדול שיש, לדבר הכי נפלא והכי עצום והכי משמח. ולכן זה שונה לגמרי מאשר התפיסה של חוויית היום, רק הצד של התשובה, רק הניקיון והכיבוס. אלא פה יש ניקיון וטהרה שמכינים את החיבור המחודש. ולכן הנה זה נותן רוממות מאוד מאוד גדולה לעניינו של יום. אולי הביטוי הכי יפה של זה, זה בפיוט הנפלא שאומרים הספרדים, כדאי לכולם להגיד, בערב יום הכיפורים, פיוט של רבנו אבן עזרא, שהוא מלא מלא בתשוקה לריבונו של עולם, לך אלי תשוקתי. אני צילמתי פה ממש דוגמית מהתשוקה והתשובה. תראו את הדברים, כן? זה ממש, כל המהות של הפיוט זה כל מה שדיברנו. מתחיל הפיוט במקור 6, לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי, וכך הוא ממשיך וממשיך, ולך ולך ולך, מין כיסופים כאלה גדולים. אבל הכיסופים האלה, כדי שיתממשו, אני חייב לחזור בתשובה, לנקות ולתקן את כל המחיצות, ולכן ממשיך שם הפיוט בהמשך. לך עודה ואתוודה, על חטאי ורשעתי, לך אישי, סלח אישי, ופשעי ואשמתי וכולי וכולי, אני מלא במוטיבציה, מלא ברצון לנקות ולהסיר את כל המחיצות, כדי להגיע אל, אל התשוקה, אל החיבור, אל ההליכה האלית השוקתי. כן? זה העניין של מהות היום, לעשות עבודה של תשובה, שמכינה לנו את, את התשוקה. כן? אני קורא פה את השאלה, אז בעצם יום הכיפורים הוא היום עם הקרבת השם הכי גדולה בשנה, ככה יוצא, ככה יוצא. יום עם קרבת השם, כי אמנם רבנן אומרים לנו, צריך לעבוד על הקרבת השם הזו, צריך לנקות ולהסיר, ויותר מזה, נראה, כל מה שאנחנו מסירים, ככל שאנחנו עושים, כל בידוי, הוא יותר מחבר, יותר מקשר, יותר מעצים את הדבקות. בואו נראה את הדברים בלשונו המיוחדת של התפארת שלמה, רבי שלמה מרדומסק, במקום מספר 5. אומר התפארת שלמה, תראו כמה זה מכוון למה שדיברנו, להיות, כי הקדוש ברוך הוא חפץ כיום בדבקות של ישראל. יום שהקדוש ברוך הוא חפץ בדבקות הזו. למעלה מבחינת המלאכים, להיות ראויים לעמוד בהיכל המלך. הנה עוצם וכוחו של היום הזה, גורם שימחול ויסלח הקדוש ברוך הוא לכל עוונם. ולא יראה בהם ערוות דבר, כדי שיהיו ראויים לעמוד לפני המלך בדבקות הנעלה ההוא. וכל המטרה של המחילה והסליחה והבידול והסרת המחיצות היא כדי להיות ראויים לדבקות המיוחדת שתמונה בתוך עיצומו של יום, של יום הכיפורים. זה העניין, זה באמת יום מרומם ומשמח, יחד עם העבודה הגדולה של התשובה שתמונה בתוכו. בואו נראה את לשון המהר"ל, שגם כן, הנה היום בדרך כלל אנחנו לומדים מהר"ל, אז נצרף גם את הלימוד במהר"ל שיעלה לנו, כן, ללימוד הקבוע ביום הזה של המהר"ל. המהר"ל יש לו דרשה לשבת תשובה. ובואו גם נראה את אותה מדגמה, כן, במקום מספר 7. לכך אמר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? כלומר, שמה שישראל מתארים ביום הכיפורים, ובשביל שיש לישראל דבקות בו התענה. תראו כמה זה הפשט של המילים, של רבי עקיבא. לפני מי אתם מתארים? אתם מתארים, זה התשובה. אבל התשובה היא לא להיות, לנקות במכבסה. התשובה היא כדי להגיע לפני מי? לחיבור לקדוש ברוך הוא. אביכם שבשמיים. אז הרגשה אחרת, זה אשריכם. כל טהרה שאתם עושים מגבירה את הדבקות. והוסיף לומר, ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. שבשביל שישראל הם דבקים לגמרי בו התעלה, דבר זה עצמו הוא הסרה והסתלקות החטא מישראל. כי מאחר שהוא התעלה לא שייך אצלו חטא, מסלק החטא מן הדבקים בו. אפשר לומר שהמהר"ל אומר ש... התשובה היא הכנה של התשוקה, והתשוקה עצמה היא כבר גורמת לזה שהחטאים נעלמים לגמרי, כי כשאנחנו מחוברים כל כך לקדוש ברוך הוא, ממילא זה מסלק אצלנו את החטאים, לא שייך לסדוכת. ולכך ביום הכיפורים, מפני עינויי נפש, והסתלקות הגופניות מישראל, ואז יש לישראל דבקות בו התעלה. ודבר זה מסלק החטא מישראל. זאת אומרת, גם הניתוק שלנו מהאוכל, מהגשמיות, גם הוא חלק מאותה תפיסה. אנחנו מתנתקים מהגשמיות ממקום של הסרה, של כל מחיצה שעלולה להפריע לנשמתנו לקלוט את הדבקות הכי גדולה. וכיוון שהגשמיות בעולם הזה עדיין יש בה מימדים מחשיכים ומבלבלים, אז אנחנו לא עוסקים בה, לא עוסקים בה כדי להיות נתונים לעיקר, לשייכות, לדבקות. משל, למה הדבר דומה? ובחדר ייחוד הרבה פעמים שמים לחתן והכלה, אוכל, מנות של אוכל ושתייה, אף פעם לא בדקתי את הנושא, אבל אני משער לעצמי שיש חתנים וכלות, שהם לא כל כך לא מסתכלים על האוכל שם. אולי אחר כך, לא יודע, זה לא עד שיש ייחוד כזה, ועד שיש חיבור כזה, מי עכשיו אכפת את האוכל? זה בכלל לא הסוגיה. עכשיו הסוגיה זה החיבור והביחד המיוחד הזה. לכן ביום כיפור, הסרת הגשמיות, אומר המהר"ל, היא גם חלק מאותו רצון להיבלע לגמרי, ולהיות, לא לפספס אף נים מהדבקות המתחדשת הזו, כדי שהגשמיות לא תפריע לה. זה לא צום כמו של תשעה באב, שהוא יותר צום של אבלות ושל עצבות, לא. זה צום של הסרת כל דבר מעבר לך עלית שוקתי. וגם התשובה היא כדי להסיר את המחיצות ולגלות יותר את החיבור והשייכות והדבקות לריבון שלנו. זה המיוחד כל כך ביום הזה, בגודל שהוא תומם בתוכו. טוב, אני קודם כל, בואו נעשה את זה לשימה, נקרא פה, נראה אם יש שאלות, בסדר? אפשר עכשיו לשאול גם בעל פה וגם לכתוב, ואז אני רוצה לעשות פה עוד איזה הסבר של של המשנה. אבל רק נראה, אני רואה שכתבתם פה, אז אני שנייה רואה איך פותחים את זה. כן. טוב, שאלה טובה. למה חוגגים את שבועות אם זה היום שנראו החתונה? אז נגיד כך, חס ושלום, קודם כל מעמד הר סיני, אתה צריך להרחיב עליו בנפרד, הוא באמת קשר נצחי בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. יום כיפור מברר שמעמד הר סיני לא התערער, כן? זאת אומרת, מעמד הר סיני לא התערער, רק היה חיצונית, היה פה איזה ספק, שמה לא נצליח להתגבר על השבר הזה, שמה אחרי שאנחנו חוטאים ומתלכלכים ובוגדים, אז זהו, אז כאילו הקשר הזה אין לו המשך, ויום הכיפור זה היום שבו אנחנו שמחים שהקשר הזה יכול להתגבר על הכל. אבל באמת, הקשר המהותי שנוצר במעמד הר סיני, הוא אכן קשר נצחי, כן? הוא אכן מעמד נצחי, דרך אגב, לכן, תראו בתורה, זה דבר מאוד מעניין, שמעמד הר סיני, הוא כתוב בפרשת יתרו במשפטים. ואילו חטא העגל, לא נכתב צמוד בתורה למעמד הר סיני, הוא נכתב בדילוג של כמה פרשיות קדימה בפרשת כי תישא. 2-3 פרשיות קדימה. למה התורה נתקע אותו והרחיקה אותו לפרשת כי תישא? כדי שלא נצמיד אותו ולא נחשוב שמעמד הר סיני התקלקל בגלל חטא העגל. אלא יש, הסוגיה של חטא העגל היא סוגיה נוראית וכואבת, אנחנו עושים ללמוד אותה ותקן אותה, אבל היא לא צמודה, כי היא לא פוגמת. מהות מעמד הר סיני היא נצחית. אבל בצד המעשי, החיצוני, בחיבור לריבון של עולם, היה פה איזה ספק גדול, והיום שבו התברר שהספק הזה לא קיים, ואנחנו יכולים לחדש את הקשר הזה, הוא ביום הכיפורים. בואו ננסה לתת אולי משל לדבר הזה, כן? נניח זוג, כן, שהתחתן והחתונה הייתה נפלאה והתייחדות וחיבור והכל. אבל אחר כך, במהלך השנה, היו מריבות והיו סיבוכים והיו רחוקים. עכשיו, יש פה סימן שאלה גדול. האם החתונה שעד התחתן הזוג הזה, האם חס ושלום זה עכשיו תהליך שהולך ומתפרק חס ושלום? ואז מגיע יום הנישואים. מה הם עושים היום הנישואים? עושים איזה חתונה מחודשת. כן, עושים עוד פעם את הקשר, עוד פעם את החיבור, ועוד פעם, והיום הניסויים הזה מברר שהם יכולים להתגבר על כל המחלוקות, וממש להתחתן מחדש. אבל זה הכל מכוח החתונה הראשונה. זה רק מברר שבאמת החתונה הראשונה היא נצחית. אבל הדבר משמח ביום הניסויים הזה, זה שהוא עצמו מגלה כמה נצחית היא החתונה שלה. כן? אז בואו נקרא עוד קצת. כן, אוקיי. אז שואלים, האם זה לא קצת חלקי שלא אוכלים ושותים מרוב דבקות? כאילו זה אומר שכדי להיות קרובים באמת, צריך לבטל חלקים מעצמנו. זו שאלה מצוינת, ואני אחבר את זה לשאלה נוספת ששואלים פה. שואלים פה שאלה נוספת, אם יום הכיפור זה החתונה, מה בעצם היום של שמחת תורה? אז אולי נעשה ככה טיפה, ככה נצטרך גם להרוויח איזה משפט על סוכות ושמחת תורה, שבאמת זה ההשלמה שלהם. באמת בעולם שלנו, כדי להגיע לדבקות הזאת שהיא מעל הכל, צריך קודם כל באיזשהו מקום להתנתק, להגיע לשורש של החיים. יום הכיפור אנחנו נכנסים לקודש הקודשים. מה מאפיין את קודש הקודשים? הוא באמת מעל החיים. נכון, אין שם, כתוב שארון הברית לא היה תופס מקום. אין שם מציאות של חיים נורמליים בקודש הקודשים. קודש הקודשים זה העולם שמעל העולם הזה. זה המציאות שהיא מעל הכל, מעל עולם, עולם ה... מעל עולם הגשמיות, מעל הכל, במציאות שהיא... לכן אנחנו יום הכיפורים כבחינת מלאכים, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, נכון? שאנחנו בבחינת מלאכים ביום הכיפור, ומתעלים לשורש שקדם בכלל לבריאה הגשמית, לבריאה, אנחנו עושים טיפול שורש. כדי לגלות חיבור כל כך עמוק, אנחנו עושים קודם כל לעלות אל השורש, ולתקן את העולם העליון, את העולם הנשמתי. האם אנחנו מסתפקים בתיקון הזה? לא. ולכן בשמחת, בסוכות, בשמחת התורה, אנחנו נרד מכוח השורש הזה אל החיים, ולתקן גם את הצדדים הגשמיים, ואת החיות, ואת השמחה, וכן, כל השמחת בחגיך, ובחג הסוכות, כל המציאות של הסוכה, שהיא מבטאת שכל החיים שלנו מתקדשים, ולכן זה חג של שמחה כזאת גדולה, כן? אז ההשלמה, כן? מתי האור של יום הכיפורים יורד לתוך העולם הזה, זה בחג הסוכות, הוא בשמחת תורה לילה ולילה, ששם אותה דבקות של יום כיפור, שהיא הדבקות העליונה ביותר, בשמחת תורה מתגלה, אבל בתוך החיים, מכוח העבודה של סוכות, שמתקן את כל אחד מהאושפיזים, מתקן פן מסוים בחיים, שמחת תורה זה כבר השלמות של החיבור, אבל כמו שהיא מופיעה בתוך העולם הזה, ומחברת את העולמות. שמחת תורה, שזה מבחינת השמונה, מחבר בין העולם העליון של יום כיפור לבין העולם התחתון של סוכות, ומחברת מציאות כזאת מאוד מאוד עתידית, שהעולם העליון והעולם התחתון כבר נעשים לגמרי אחד, וזה השמחה התשומה של שמחת תורה. אז ככה כבר עשינו איזה מבט ככה קצת כולל, כן, לעתיד בעזרת השם. בסדר? אז אני ככה רוצה לראות ש... יום כיפור זה לא, זה יום שהוא לא לכתחילה רק בעקבות חטא העגל. זה כמו שהחטא הוא, שאלה אם החטא הוא לכתחילה, כן? זאת אומרת, מציאות של חטא בעולם הזה היא גם לא לכתחילה, אבל באיזשהו מקום, ברמה אחרת, ברמה עמוקה יותר, היא כן לכתחילה. כי הצמצום של העולם שלנו, מה שהמהר"ל קורא, ירידה מאלוקיות לעולמיות, מעולם נשמתי לעולם גשמי, מחייבת ירידה, מחייבת צמצום. אם זה לא היה קורה בחטא העגל, זה היה קורה באופן אחר. הצמצום הזה, השבירה הזאת, הריחוק הזה, שהעולם התחתון יתרחק מהעולם המקורי, הוא חייב להיות מעצם בריאת העולם. ולכן יום כיפור, בתור יום שמחזיר אותנו אל השורש, הוא כן שייך למגמה הכי נשגבה, הכי עליונה, שהיא מלמדת שלאט לאט אנחנו יכולים להחזיר את העולם הזה לשורשו, ואז ההתעלות היא אפילו יותר גדולה מאשר לכתחילה. זאת אומרת, עולם רוחני בלבד הוא עליון מאוד, אבל עולם רוחני שהופיע בתוך המציאות הגשמית ותיקן אותה ורומם אותה למציאות העליונה, הוא לאין ערוך יותר גדול. לאין ערוך יותר גדול. ולכן בסופו של דבר, מתוך יום הכיפורים, ההגעה לשמחת תורה ולתיקון, לחיבור בין העולמות שעליו דיברנו, יש בזה מדרגה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר מציאות רוחנית בלבד. טוב, בסדר, אז בואו מתוך כך נתקדם, ונראה עוד צד מסוים של המשנה לגבי השעירים, כי אני רוצה ככה לתת איזו השלמה, אני חושב מעניינת, שגם תסביר לנו את סוגיית השעירים, וגם ככה תתחבר לנו לבירור שאנחנו עוסקים. בואו נראה, המשנה שמדברת על השעירים מתארת את התהליך שהיו עושים. השעירים, כידוע ביום הכיפורים לוקחים שני שעירים, שעירי עיזים, דומים שווים במראיהם, ואז אנחנו עושים הגרלה. אחד מהם הולך כקורבן להשם, אחד מהם הולך לעזאזל, ועליו מתוודים את כל הבנות בישראל ושולחים אותו לעזאזל המדבר. יש פה במשנה תיאור מאוד מפורט של טקס שלם שהיו עושים סביב העניין של ההגרלה של השעירים האלה. כתוב במקור 8 במשנה מסכת יומא, טרף בקלפי ואלה שני גורלות. היה קלפי כזה, כן? ממש קלפי כזה, עם שני פתקים, פתק להשם ופתק לעזאזל. והכהן הגדול היה צריך להכניס את שני הידיים ולהחזיק אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל. אחד כתוב עליו להשם, אחד כתוב עליו לעזאזל. הסגן מימינו וראש אב משמאלו. אם של שם עלה בימינו, הסגן אומר לו, אישי כהן גדול, אגבה ימינך. ואם של שם עלה שמאלו, ראש בית אב אומר לו, אישי כהן גדול, אגבה השמאלך. זאת אומרת, זה מאוד עקרוני, איפה יוצא הפתק של להשם. יש פתק של להשם, שזה השעיר שעולה קורבן להשם, ויש פתק לעזאזל. ואיפה שהפתק היה יוצא להשם, אז הוא היה אמר לו, תרים את היד. אם יצא ביד ימין, תרים את יד ימין. יצא ביד שמאל, תרים את יד שמאל. מה זה כל כך משנה? למה עושים הגרלה בכלל? מה זה משנה אם הפתק של האשם יוצא ביד ימין וביד שמאל? למה זה כל כך משנה? למה בכלל לעשות על הגרלה הזאת? וכתוב במשנה, במפרשים, שהיה עניין כזה שיצא, זאת אומרת, היה יותר משמח, היה יותר מדרגה יותר גבוהה אם הפתק של האשם היה יוצא ביד ימין. לכן הגרלה הייתה צריכה להיות אמיתית, כן? כדי שלא יכוון שבכוונה הוא עושה את זה, ככה ברתנו הוא אומר. באמת יהיה גורל אמיתי, אבל באמת אם על השם היה יוצא ביד ימין, זה היה מרגע יותר גבוה. מה זה משנה? אפשר, לפי מה שלמדנו, לקרוא לשני השעירים האלה בשמות. שעיר התשובה ושעיר התשוקה. שעיר העזאזל זה שעיר התשובה. בו אנחנו מתוודים ומסירים ומסלקים את כל עוונותינו, את כל המחיצות, את כל ההפרעות, את כל מה שמסית ומדיח אותנו מלגלות את העצמיות התאורה שלנו. זה שעיר על העזאזל, שעיר התשובה. ושעיר על השם זה שעיר התשוקה. החיבור המחודש להשם, ההתקרבות המחודשת להשם. זה שעיר להשם. והשעיר להשם הוא השעיר המרכזי של יום הכיפורים. לכן זה מאוד מעניין אותנו באיזה יד זה יצא. הוא השעיר המרכזי, התשוקה המחודשת, וחייל לי תשוקתו. אבל, עכשיו צריך לברר מה המדרגה שלנו באותו יום כיפור. מה היחס ביום הזה, בשנה הזאת, בין השעיר הזה לשעיר הזה, בין התשובה לבין התשוקה. יש פה שתי מדרגות. איך אפשר לחוות את יום הכיפורים? לפי המצב הרוחני של עם ישראל. יש שנים שבהם התשוקה, השעיר להשם, זה ביד ימין. יד ימין זה היד העיקרית, היד החשובה, היד המרכזית. בשנים שעל השם יוצא ביד ימין, זה אומר שאנחנו במדרגה כזאת, שהתשוקה הטבעית, החיה בינינו ובין בראשונים, כל כך גדולה ועצומה, שהיא הדבר היותר נוכח והיותר מרכזי של יום הכיפורים הזה. ועל העזאזל, התשובה, מסרת המחיצות, תהיה יותר שולית. כי היא תתבטל כלפי המרכז, שזה יהיה התשוקה והלהט והחיבור. ויש שנים שבהם אנחנו רחוקים יותר, ובהם אנחנו מרגישים פחות. לפני יום כיפור אנחנו באים ממקום רחוק יותר, ממקום של ריחוק, מקום שצריך הרבה עבודה כדי להתקרב. ואז השעיר לעזאזל יהיה ביד ימין. זאת אומרת, המגמה שנתחיל איתה בתור מגמה מרכזית, יהיה הרבה עבודה דווקא על התשובה. כי צריך יהיה להסיר הרבה מחיצות. להסיר הרבה מחיצות. לעבוד קשה על הסרת המחיצות. אבל גם אז המטרה תהיה להגיע אל להשם, אל החיבור, אל התשוקה, המקודשת. היה שנצטרך אליה להגיע בדרך יותר ארוכה, בדרך יותר עמלנית של הסרה ותשובה. אבל אז אנחנו בעצם מבינים שתמיד, תמיד יום הכיפורים תומן בתוכו את שני המוטיבים האלה, וגם באופן האישי, לפעמים אני ארגיש שאני בא ליום הכיפורים בצורה יותר קרובה, ואני יותר מרגיש את התשוקה כדבר, ואני מתוך זה אני עושה את התשובה, לפעמים אני מרגיש רחוק, אני מרגיש שגם אז יש לי מקום ביום הכיפורים לעבור, ובסדר, להתחיל בתשובה, ועוד וידוי, ועוד וידוי, ועוד לאט להרגיש שנפתחים שערי התשוקה, ונפתחים שערי קרבת אלוקים, וכך אנחנו הולכים ומתקרבים. ונדמה שגם סדר התפילה של יום הכיפורים, על, 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 על הדבר הזה הוא בנוי. שבסדר התפילה של יום הכיפורים יש לנו גם כן שני מוטיבים מרכזיים, והם הוידויים וי"ג מידות. הוידויים הם הסרת המחיצות, הם הצד של התשובה. כלומר, הסרת הוידויים, הולכים ומקלפים את כל הקליפות. וי"ג מידות, שזה החיבור אל רחמי השם, זה הצד של התשוקה. זה הצד של החיבור. ולכן באמת ככל שהיום מתקרב לסופו, במיוחד בתפילת נעילה, אז הי"ג מידות הולכים ומתגברים. הולכים ומתגברים בתפילת נעילה, זה כבר המוטיב המרכזי, שמכוח עבודתנו כבר הולכת התשוקה ומתגלית, עד לחיבור המלא, לנעילה, שאנחנו נעלים ביחד עם ריבונו של עולם, בחדר איחוד, וזוכים לגילוי מאוד עמוק, מאוד מתוק, מאוד משמח, מכוח מאמצי היום, מתגלית התשוקה המחודשת וההליכה האלית השוקתית. אז נראה לי, אני חושב מתוך כך אפשר להביא את רבי עקיבא. למה זה כזה אשריכם ישראל? האשריכם ישראל המהדהד הזה של רבי עקיבא, שהוא נאמר דווקא על יום הכיפורים, כן? לפני מי אתם איתנו, תזכרו לפני מי. אל תיכנסו ליום הזה רק ממקום של כיבוס ובטח לא של עצבות, אלא מתוך תשובה אמיתית וכנה שרוצה להסיר את הקליפות ואת המחיצות, כדי לגלות מחדש את החיבור ואת ההתאהבות המחודשת עם ריבונו שלנו. תודה השם, שנזכה כולנו ביחד עם כל עם ישראל לגמר חתימה טובה, כל הבנות, ביחד עם כל הבתים של כולכם, לגמר חתימה טובה, ותודה השם, נתפלל גם על עם ישראל, ונתמלא ביטחון ושמחה, אנשי אמונה במיוחד עכשיו, אני מרגיש בימים האלה, צריכים להיות מלאים בביטחון ובשמחה. עם כל מה שעם ישראל עובר, הכל כליל יחלוף. לקחת הכל ברצינות, את כל ההוראות, את כל ההדרכות, ויחד עם זה, הכל בביטחון ושמחה. ונאשרות סביבנו את הביטחון והשמחה של נצח ישראל, עם ישראל עבר דברים הרבה הרבה יותר גדולים, בעזרת השם, גם מתוך המצוקות והקשיים, נגיע לחיבור יותר גדול, להתעצמות יותר גדולה במהות החיים שלנו, נזכה לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, בעזרת השם, ניפגש בהמשך הלימוד, כל טוב.